הדיבור השני אחרי תורה זה תפילה, מנה של תפילה. השני, דיבור שמצווה, הוא כל תפילה, כל תחינה. גדולה תפילה יותר מן הקורבנות. ולא זו התפילות הקבועות שאי אפשר לומר בנקה, אלא גם על כל צרה שלא תבוא, בין צרת ממון, בין צרת הגוף, בין צרת הנפש, צריך להקדים תפילה לצרה, או לזעוק ולהתפלל על הצרה שבה. כי כך כן ייסד המלך מלכו של עולם, שהוא חפץ בתפילה ומתווה לתפילתם של ישראל, ומהפך הגזרה ועומד מכיסא דין, ויושב על כיסא רחמים על ידי התפילה. אלו דברים שעומדים ברומו של עולם, ובני אדם מזלזלים בהם. כך אומרת הגמרא לגבי התפילה. אדם מתפלל, הוא אומר לעצמו, נו, רוצים לראות את האפקט, רוצים לראות את התוצאה. לא תמיד רואים את התוצאה. לפעמים אתה יש לך איזו בקשה כזאת או אחרת. אם אתה מתפלל ואתה אומר, הנה, מתפלל ושום דבר. אז אומרים, אולי זה לא אפקטיבי העניין הזה, זה לא ממשי. באים חז"ל אומרים, לא, אלה דברים, אלה דיבורים, דברים, יש לנו דיבור. אלו הדיבורים האלה, הם עומדים ברומו של עולם, ובני אדם מזלזלים בהם. למה הם מזלזלים? והנה עובדה, ביקשתי וזה לא התקיים. אז בסוף הם מפסיקים להאמין בכוחה של תפילה, ביכולת של התפילה. לא צריך לזלזל בתפילה. תפילות לא הולכות לאיבוד. מעשה טוב לא הולך לאיבוד. מחשבה טובה לא הולך לאיבוד. ודאי וודאי שתפילות שהקדוש ברוך הוא מתאבה לתפילתם שלנו, של התחתונים, שלנו, של ההשתדלות שלנו, הדברים האלה לא הולכים לאיבוד. התפילה היא דבר שעומד ביסוד כמעט כל דבר בעולם, נאמר. איך אומר שם, מעשה בראשית, ועד יעלה מן הארץ, כתוב, מה זה עד יעלה מן הארץ? מתי? יש אדם שהתפלל, אז יש בשמי להוריד גשם. אתה מתפלל, אתה משתדל, מוריד גשם. ככה חז"ל אומרים. תפילה יש לה אפקט, יש לה השפעה. קודם כל, השפעה על המתפלל בעצמו, צריך לדעת. אדם מתפלל, זו מתנה טובה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. היכולת שלנו להתפלל, היכולת שלנו לשוחח, לדבר, לפנות אל ריבונו של עולם, זה לא דבר פשוט. הכוזרי בהתחלה, כשהוא מדבר על הפילוסוף, אז הפילוסוף לא מאמין בתפילה. הוא אומר, אלוקים לא רואה אותך, לא שומע אותך, אין טעם לתפילה, כן? הוא שמה, אתה כאן. התפילה היא ביטוי לאמונה בנוכחות האלוקית, בקרבה האלוקית, נאמר ככה. אנחנו מאמינים לא רק במציאות השם, ריבונו של עולם, הוא מלך העולם, מנהיג, זה גם מסדר את הכל וכו' וכו', משגיח על הכל, בעל היכולת. אלא אנחנו מאמינים גם בקרבה האלוקית. עם קרוביך, אנחנו קרובים לקדוש ברוך הוא. הוא קרוב אלינו, אנחנו קרובים אליו. אדם שמתפלל, כך אומר הרמח"ל במסילת ישרים, אדם מתפלל, צריך לדבר אל הקדוש ברוך הוא כאיש אל רעהו. מה, הקדוש ברוך הוא כזה גדול, שייך לדברים האינסופיים, הבלתי נתפסים, לית מחשבה תפיסה בכלל. איך אפשר לדבר כאיש אל רעהו? אז זה הגדלות שלו. מקום שאתה מוצא את הגדלותו, שם אתה מוצא את ענוונתנותו. אנחנו יכולים לדבר, כך הוא אומר. האמונה לא מתחילה מהאלוקים שם, באין סוף, אלא האמונה שלנו מתחילה, או יראת שמיים שלנו יותר, מתחילה מהקרבה האלוקית, מההתגלות האלוקית. אחרי אנחנו אומרים, השם מלך קודם כל, עכשיו, השם מלך, השם אם לא. קודם כל מתחילים מהעכשוויות. גם בתפילה אנחנו מתחילים, אלוקינו, של מי זה אלוקינו? מי זה? עכשיו. ואלוקי מי? קודם כל אלוקינו. מתחילים מהעכשוויות. אחר אלוקי אבותינו, אלוקי אברהם. ובסוף אתה אומר, אתה קדוש ושמך קדוש, קדושים, קדוש זה נבדל. כן. אתה לא מתחיל מהנבדלות, אתה מתחיל מהנוכחות. ברוך אתה השם, אתה זה לשון נוכח. הוא זה בנסתר. זה העניין של התפילה. התפילה, אדם שאומר שיוויתי השם נגדי תמיד, זה פשוטו כמשמעו, כמו שאנחנו רואים שנאמר בהלכה. דיינו שהעניין נוכח כאן, העניין האלוקי נוכח כאן. כבודו מלא עולם. מכאן התפילה. התפילה היא נובעת מתוך האמונה בקרבה האלוקית, ביכולת שלי לדבר אל בורא עולם, למישהו כל יכול לפנות אליו ולבקש ממנו, קודם כל על הכלל כמובן, על גאולת ישראל, ישועת ישראל וכו', גם על הפרט בתוך זה, גם על הפרט, פרט זה או פרט אחר. זה מה שאומר כאן הפלא היועץ. לפני כל צרה, אחרי כל צרה, על הכלל או על הפרט, צריך לבקש ממי שאמר בעיה עולם ואפשר לבקש וחובה לבקש. אני נוהג לספר סיפורים על האפקט של התפילה, אבל אם זה גם זה לא אפקטיבי כל כך, אז לא נורא, צריך להמשיך להתפלל. אנחנו התפללנו 2,000 שנה, אני בדקתי את זה, שנקים מדינה. 2,000 שנה התפללנו, נקים מדינה. מה קרה בסוף? הקמנו מדינה. אנחנו מתפללים 2,000 שנים על בית שלישי. מה יקרה בסוף? יקום, בית המקדש ייבנה במהרה בימים. לא הפסקנו להתפלל לרגע על תחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים, למרות שאנחנו היינו בחושך, שם בגלות. אנחנו תחזינה עינינו בשובך. בונה ירושלים כל יום. אומרים, מה נגיד? בונה ירושלים. למרות שירושלים הייתה 2,000 שנים חרבה. מה אומרים? בונה. מה זה בונה? מתפללים. אתה בונה, איפה אתה בונה? לא רואים, בונה. אני כאן מהחלון הזה, אוהב להסתכל קצת בחלון. למה? אני רואה כאן מנופים. יש כאן מנופים שבונים כאן בניינים במול ככה, על יד איפה שהיה פעם משרד החוץ. וגם אחרי זה, במחנה יהודה, שם בונים בניינים ענקיים. כן. כל פעם שאני אומר בונה ירושלים, אני רואה מנופים מנגד עיניי. אבל זה לא חוכמה, אני רואים את בניין ירושלים ממש. אבל הדורות הקודמים אמרו בוני ירושלים ולא ראו את זה, אבל האמינו באמונה שלמה. זאת אומרת, האפקטיביות היא לא תנאי בתפילה. אברהם אבינו היה מתפלל כל הדורות שבאו אחריו, למרות שהוא היה אז בודד, היה בסך הכל לעומת הדורות שבאו אחריו. בא לשכם, מתפלל לשכם, מתפלל בבית אל, כל מקום מתפלל. זה לא תנאי. בכל זאת, אני אספר לכם סיפור, אולי זה יעודד כמה חבר'ה להתפלל כאן, ברצינות, אז זה כדאי. יש כאן מישהו שעדיין לא התחתן? ברצינות. אז בטח אתם רוצים להתחתן, אז צריך להתפלל. לא, באמת, ברצינות צריך להתפלל. אני נוהג לספר סיפור על יהודי יקר, שהוא כבר נשתר, שהכרתי אותו, היה יהודי מאוד מכוער. מכוער. מה זה מכוער? הוא היה כמו גמד כזה קטן, עם גיבנת, והיה ממש מכוער. למרות שהיה מכוער, היה לו חוש הומור לא רגיל. זה גדלות, אדם בדרך כלל שהוא לא נראה טוב, אין לו מצב רוח, אבל הוא... למרות שהיה מכוער, היה יפה, בחור, בנפש, כן. היה בדיחות ומספר סיפורי, כל זה. טוב. וכשהוא הגיע לגיל 18, כתוב במשנה, בין 18 למה? לחופה. אז הוא, הבחור תמים, אומר, בין 18, הוא רוצה להתחתן. מי רוצה להתחתן עם בחור כזה? אבל הוא התחיל להתאמץ, לעשות מאמץ עצום בשביל להתחתן. דבר ראשון, הוא רצה להתגייס לצבא, כי אומרים, מי שעובר את הצבא, יש לו סטמפל, חותם, שהוא בסדר, לפחות עבר את הצבא. אבל לא רצו לקבל אותו. למה? משקל. אם אתה שוקל 45 קילו, או משהו 48, כי אני לא זוכר את המשקל, פחות מזה לא מקבלים לצבא. אז הוא התנדב לצבא. הוא גם היה אידיאליסט, הוא לא היה, גם ברוח שלו. אבל גם הוא אמר לי, תשמע, אני עובר את הצבא, אני קיבלתי איכשה. גייס הצבא, התנדב לצבא, שירת יפה, חזר, אני פוגש אותו, אני אומר, נו, מה עם חתונה? הוא אומר, אל תשאל, הוא אומר, כל מקום שמציעים לי שידוך, אני הולך. מקריית שמונה ועד באר שבע, לאילת הוא לא הגיע. ואל תשאל מה מציעים, וואי, וואי, וואי. זה לא מתאים בכלל. שאלתי אותו, ואני יודע בדיוק מתי זה היה, כי זה היה ערב מלחמת יום הכיפורים. בשבוע, ביום שבת נפתחה מלחמת יום הכיפורים, זה היה תחילת שבוע, אני פגשתי אותו, ושאלתי, נו, מה עם השידוכים? הסיפור, אמרתי, תגיד, פללת? ביקשת מאלוקים שיעזור לך למצוא אישה? באמת. אמרתי, לא חשבתי על זה. אמרתי, תלך לכותל, תבקש מאלוקים שיעזור לך, תמצא אישה. איך לבקש? או שאתה נדבר איתי, נדבר דוגרי. ריבונו של עולם, אני רוצה להתחתן, תעזור לי למצוא אישה. ביום חמישי, לפני מלחמת יום כיפור, הוא בא אליי, דוב, מצאתי אישה. מי? אישה, באמת אישה, אחות רחמניה, אישה טובה, יראת שמיים, הכל בסדר. התחתן, הולדו להם חמישה ילדים, בלי עינה. תשאלו אותי, אני אגיד, כוח התפילה. זה היה מקרה, הסתדר, צירוף מקרים כזה. זה לא נכון. נכון שיש גם צירוף מקרים ודברים כאלה, אבל אלה דברים שעומדים ברומו של עולם, ובני אדם מזלזלים בהם. הקדוש ברוך הוא כל יכול. כשהוא רוצה לעזור לאדם, כשהוא רוצה לעזור לעצמו ומתפלל, הוא עושה דברים שאתה לא יודע, פתאום בא לך שואה כזאת או ישועה אחרת. זה מה שאומר כאן הפה ליועץ. כל דבר צריך לבקש רחמים. צריך סייעתא דשמיא. סייעתא דשמיא זה עזרת אלוקים, ואלוקים הוא כל יכול. ולא לזלזל בדבר הזה, ולא להגיד, מה זה יעזור? לא יעזור. להתפלל. ואם זה לא תפילה ראשונה ולא שנייה, גם אתה לא רואה את האפקט. אבל תפילות לא הולכות לאיבוד. לא הולכות לאיבוד. וגם דבר שבא מתוך תפילה, יש לו מעלה מיוחדת. לומדים את זה משמואל הנביא. שמואל הנביא הוא ילד של תפילה. הוא לא ילד שבא ככה בקלות. חנה, מחנה אנחנו לומדים להתפלל. והתפילות שלה לא הלכו לאיבוד, ויצא לנו שמואל הנביא, שהוא היה המנהיג והיה הידיעה של עם ישראל, פתיחת תקופת הנבואה. זה היה שמואל הנביא, וזה היה ילד של תפילה. לכן, בכל מצב, העקרות, האימהות העקרות, בראש השנה מזכירים אותן. למה? כוחה של תפילה. לא צריך לזלזל בתפילה. השם שומע תפילה.